טוב, תראו, אנחנו הגענו לפרק האחרון בספר דניאל. אנחנו מהרה נצטרך לעמוד לפני החלטות, אני זוכר, החלטות כבדות משקל. לאן להמשיך? ההמשך הטבעי זה ספר עזרא, אבל הכיתה כאן יהיה לה זכות הצבעה. וראינו בסוף ספר דניאל שאחרי החזון האחרון, נכון? מה זה למדנו? למדנו את הכל. למדנו מיהושע עד עזרא פעמיים.
לא, אבל לא למדנו ישעיהו.
כל מי שלומד איתי תנ"ך יודע שבחיים אנחנו לא נלמד ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל לבד. לומדים אותם תמיד בצמוד לספר מלכים וכו'. אז לכן למדנו את רוב ירמיהו לדוגמה וחלק גדול מישעיהו כשלמדנו מלכים. טוב, זה בעזרת השם בהמשך. רגע נשתיק, זהו, תודה. כל פנים, בואו נסיים פה, אנחנו כאן בינתיים. אז אתם זוכרים, היה כאן בכל פרק י' א' וי' ב' היה אריכות מרובה על המלחמות בין מלך, בין הבית היווני או סורי לבין הבית היווני המצרי, ואז פרק י' ב' ראינו קראנו את הפסוקים, דיברנו על צרה גדולה שתהיה, איזה השואה וכו'. ואז אומר כאן הנביא, אני מסיים את הספר, ויאמר לך דניאל כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. ומעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ימים 1290, אשר המחכה ויגיע לימים 1335, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אז זה דיברנו בשבוע, התחלנו לדבר על זה, ובעצם אנחנו עסוקים כאן בכל מיני תאריכים. אני אעשה כאן איזה סקירה כללית. יש פה כאילו שלוש שיטות, כן. שיטה אחת זה שיטת רשי, הוא סופר ימים. אז 1,000 ימים זה בערך 3.5 שנים, ואז רשי בעצם אומר שהנבואה הזאת היא המשך הנבואות, או המראות שבהם דניאל רואה את הצרת כורש הממשמשת ובא. מה? איך? כן, אז את הצהרת כורש, או את המשמעויות של הצהרת כורש, את מה שקורה אחר כך, רשי אומר, רשי הולך בכיוון הזה כאן בספר דניאל, הוא ממש מרחיב על העניין. זה לא פה, איפה זה, זה פה. טוב, תאמינו לי שרשי אומר ככה. המלבים ממשיך בשיטתו. המלבים לוקח גם את המספר הזה, 1290, והוא אומר, אם אתה מחשב אותו במקום מסוים, אתה שוב פעם מגיע לאותם תאריכים שהוא הזכיר. אני מזכיר לכם את התאריכים של המלבים, מה זה חשובים? המלבים כל הזמן דוקר 3 תאריכים. תלוי מאיפה אתה סופר, אם אתה סופר מפה יוצא פה, אם אתה סופר מפה יוצא פה, כן, זה החשבון שלו, והתאריך יוצא לו או תרלך, או תרעד, או תרפת. אלה התאריכים שיוצאים למלבים. וראינו, אני חוזר על זה כי זה דבר מאוד מאוד קריטי בעיניי, ראינו ששלושת התאריכים האלו הם אבני דרך. אבני דרך בתולדותיה של התנועה הציונית. והתאריך היחיד שהמלבים לא מציין, גם הוא נכנס ל-2300, נכון? הרי אמרנו כל אחד, אם אתה סופר 2300 מתחילת, מחורבן בית ראשון, אתה מגיע לתרלך. אם אתה סופר 2300 מדניאל בעצמו, אתה מגיע לתרעד. אם אתה סופר 2300 מתחילת ימי בית שני, 70 שנה אתה מגיע לאן? לתשח. זה קל לחשב, כי בית ראשון נחרב בג' אלפים שין למד ח', ואתה משם יכול 2300, אתה מגיע לכל, אז פשוט. בואו אבל נחזור לתאריכים שהמלבים דקר אותם, תרלך זה יסוד פתח תקווה. בבוקר לך בשנת תרלך את בציר הענבים. מי כתב את השיר הזה? יורם תרלב. כן, מחאה על השיר הזה, כי הוא רק, כולם ברחו, ורק יואל משה סלומון נשאר, חלילה, שטמפר נשאר, וגוט נשארו. טוב, אבל בזכותו יודעים מה זה פתח תקווה. אז תרלך, למה זה חשוב פתח תקווה? אני עושה כאן חזרה קצרה. זה חשוב בגלל, אני עושה חזרה גם על התאריכים וגם על מיד אני מגיע לדפים. זה חשוב בגלל העובדה שבעצם פתח תקווה, המושבות, ייסוד המושבות זה בעצם הפעם הראשונה שיש בארץ ישראל תנועת התיישבות שהיא איננה בגלל סיבה דתית של כאילו חורבן, לבוא לארץ ישראל ולהתאבל בה על החורבן ולהיקבר בה, אלא תנועה שבאה ליישב את הארץ כדי להקים אותה לתחייה. ואני מזכיר לכולם, כשהרצל מתחיל את התנועה הציונית, הציונות המדינית, הציונות כבר התחילה לפניו, חובבי ציון, כבר יש בארץ ישראל 22 מושבות, יש על מה לדבר. אז זה תרלך. תרעד זה פתיחת מלחמת העולם הראשונה, ודיברנו על הדרמה הגדולה מבחינת התנועה הציונית, אי אפשר בכלל להשוות את התנועה הציונית, לפני מלחמת העולם הראשונה לאחריה, הכל השתנה מן הקצה לקצה לטובתה. תרפ"ט זה הפרעות הערביות הראשונות שבהן בעצם הערבים מבינים שהיהודים מקימים מדינה, ולגלות לכם סוד קטן, פרעות תרפ"ט לא נגמרו. הם לא נגמרו, פרעות תרפ"ט המשיכו אחר כך בפרעות תרצח, המשיכו ברצף המאורעות 45-48, במלחמת השחרור, לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה, עד הפרק האחרון, האחרון אבל לא הסופי, היה בשומר החומות. אנחנו עדיין נאבקים באוכלוסייה הערבית, חלקה, לא כולה, שנמצאת בתוכנו ולא מקבלת את קיומה של מדינה יהודית. חלק כן מקבלים את זה, משתפים פעולה, ואז יש עליהם חובה גדולה לפרנס אותם, לזון אותם, לתת להם את הזכויות המגיעות להם בתור אנשים פרטיים, אבל עדיין יש לא מעט כאלה שמערערים על עצם קיומה של מדינה יהודית. אז אלה התאריכים, וכמו שאמרנו, אם אנחנו חוזרים ל-2300, אנחנו גם מגיעים לתשח. כלומר, המלבים כותב את הפירוש שלו בשנת תרכ"ח, 10 שנים לפני תרל"ח. כלומר, 1868 למניינם, הוא כותב את הפירוש שלו, הוא אומר את זה כאן, אני כותב את הדברים האלה בחשבן תרכ"ח. יפה אתה אומר. מה, אבל דונה גרציה לא התרומה. מה, היא לא התרומה? כן, נכון, זה היה משהו טוב. נראה לי שהמלבים דוקר איזה שהם תנועות המוניות. דונגרציה זה היה כאילו שיגרון של בן אדם אחד. לא הצליחה לסחוף אחריה. טוב. עכשיו, אז אני אומר, גם המלבים כאן גם כן הולך על על הדבר הזה. תראו, כאן זה פירוש ארוך, לא נראה אותו כאן על מה הוא מדבר, אבל הוא מנסה להגיד מאיפה, מתחילים לספור את ה-1290, אז הוא אומר, אולי מזמן, הוא הולך אחורה, לאטליה אולי. כן, נדבר על המגפות, בקיצור. אני אקרא פה כמה של... אם תחשוב בשנת ד' אלפים שינון ועוד 1335, יגיע לשנת ה' אלפים תרפ"ה, שאז יהיה קץ הפלאות המיועד. וכבר ביארנו שזה קשור לתרעג, לתרל"ח, לתרפ"ט, ממש חוזר לתאריכים הללו. טוב. אנחנו התחלנו לעסוק בפעם שעברה ברצף הרמזים שרומזים לתשח, לאייר תשח, ואפילו להי באייר תשח. ושאלנו שמואל, למה זה חשוב הרמזים הללו? הגאון, אני אעשה חזרה לשיעור הקודם. הגאון מווילנה אומר שבעת הגאולה יחזור הרמז, יש פשט רמז דרש וסוד, אז פשט וסוד ודרש תמיד היה, הרמז יחזור. הרמז זה כל הדילוגי אותיות, רמזים, גימטראות, יחזור. למה זה חשוב בעת הגאולה? כי מכיוון שהגאולה תהיה בדרך של מה? בדרך של... דרך הטבע. וזה יכול להיות לראות, כן, אני אומר, זה, בן גוריון, אם הגוזמבות שלו היו למטה ולא למעלה, אז הכל היה בסדר, אז הוא היה עומד עם גוזמבות למטה, הוא אומר, אני גבעוני, והם מקימים מדינה יהודית, אבל בן גוריון הגוזמבות שלו כלפי מעלה. והוא לא מדבר בשם שמיים בדווקא, הוא מדבר בשם עם ישראל וכו'. אז מי אמר שזה מעשה ידי השם? אולי זה יש ספקות, במיוחד אצל היראים יש ספקות. כי איך יכול להיות מדינה יהודית שקמה, אבל היא לא אוכלת בשם השם, ומי שמקים אותה הוא בעצמו, לא הוא קיים את התורה ואת המצוות, וחלקם היו מתבוללים, גם צריך לדעת את זה. ידוע לכם, כן? לא מדבר איתכם על הרצל, שהיה... לפני שהוא... כי אם את התנועה הציונית המדינית, היה בו כל מיני מחשבות התבוללות באיזה... לא, לא דבר איתכם עליו, דבר איתכם על נורדור, המחליף של הרצל, ממלא מקומו אחרי שהוא נפטר. הרי זה הרצל, נורדור, אוסישקין, ואז ויצמן. ויצמן היה, למד בתלמוד תורה. נורדור היה נשוי לגויה. מקס נורדור, התבייש בזה. הוא אמר, לא, סליחה, אחרי שהרצל נפטר, אז רצו למנות את נורדור למחליפו. הוא אמר, אני לא יכול, אני נשוי לגויה. אז זה היה מהרב צבי יהודה, כל המתבייש בדבר עבירה, מוכלים לו על כל עוונותיו. הוא התבייש, הוא לא הסכים, והוא שבסוף ימיו ראו אותו בכנסת עם תלית ביום כיפור וכו'. ולכן נינו את אוסישקין, שהוא היה מבוגר, ואחר אוסישקין היה ויצמן, והוא כבר הוביל את התנועה הציונית בעצם עד הקמת המדינה, ונהיה נשיא המדינה וכו'. אז למה חשוב הרמז? עוד פעם, בגלל התופעות האלו. אבל אם אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, זה כבר רמוז, התאריכים רמוזים, אז אתה מבין שזה קודש קודשי מלובש בבגדי חול. אז בשבוע שעבר ראינו את עמוד 1 ו-2, נכון? ראינו כנגד האדם הראשון, שעה חמישית עמד על רגליו, והגענו ל... בעמוד השני, באותיות הגדולות, מעץ חיים. אתם איתי? נשמות. חבר'ה, מה קורה? אין לך דפים? אני... תשב לידו, כן. זה לשב ליד מושון, אתה תקבל ממנו אומיקרון הכי מתוק בעולם. אתם יודעים למה המרוקאים מתנשקים פעמיים? אחד דלטה, אחד אומיקרון. טוב, בואו נראה. מעץ חיים, זה בספר פרי עץ חיים, אחר תפילת עמידה אומרים תחנון, אל מלך יושב על כיסא רחמים, וכבר כתבנו שקדושת השבת מתחילת משעה שישית מיום שישי, והם שבע שעות עד הלילה, וכ"ד שעות של יום שבת עצמו, הרי למד א', נגד חסד אל כל היום, והם 31 שעות, וזה אל מלך יושב על כיסא רחמים. כלומר, מתי יתחיל הרחמים? 31 שעות. זה כאילו 31 שעות, 6 שעות לפני השבת, 7 שעות לפני השבת, סליחה, ו-24 שעות של שבת. וזהו, אל מלך יושב על כיסא רחמים, שכל השעות האלו, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים, וזהו יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, רצה לומר מסוף השעה החמישית. ומה קרה בשעה החמישית? מה אמרנו, זוכרים? עמד על רגליו, אדם הראשון עמד על רגליו. מתי יוצא השעה החמישית מבחינה היסטורית? לא, נו. מתי יוצא השעה החמישית בבריאת העולם מבחינה היסטורית? אני נחזור על זה? זה מה שכתוב בתחילת הדף. אני חוזר על זה. אדם הראשון, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שעה הראשונה, שעה החמישית עמד על רגליו. ביום שישי בשעה החמישית. כמה זה מבחינה היסטורית? כן, כל יום זה אלף שנים. כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז חמישה ימים? חמישה ימים זה 5,000 שנה. נכון? הלילה בין חמישי לשישי זה 500 שנה, נכון? עכשיו צריך לראות כמה זה שעה חמישית. ניקח 24, נחלק ל... לא, ניקח 12... תדייק, תדייק. כמה זה יוצא בדיוק? לא, לא, כמה זה יוצא בדיוק? לא, נעשה, כן, נעשה, נגיד, 1,000 חלקי 24, נכון? אז נדע כמה שעה אחת. כמה זה 1,000 חלק ל-24? אני אחסוך לך 208 נקודה... כמה זה? 1,000 חלק ל-24?
ארבעים ואחת נקודה שש.
כפול 5, כמה זה? 208.3. ועוד? 5,500. כמה יוצא לך? 5,708.3. תתרגם לי את זה לאותיות בשנים. היי אלפים. תו שינחת בשליש הראשון של השנה. ראש שנה למלכים זה מניסן. מניסן, בשליש הראשון. ניסן, אייר, סיוון, בשליש הזה. בשליש הראשון, נקודה שלוש. בום! בום! זה חשבון שהגר"א עושה אותו לפני 250 שנה. את החשבון הזה. שעה חמישית נעמד על רגליו. אני זורם איתך, כי לא היית כנראה שבוע שעבר. עוד פעם, את השם תזכיר לי? עמיאל. שזכרתי אביאל, אבל רציתי לדייק, ועמיאל זה הרבה יותר יפה מ... בעיניי, כן? אם... מה אמרנו? כמה זה כל שנה? לא, כל שעה, כמה זה? כל שעה זה? 41 נקודה. מה קורה בשעה השישית? מה עושה אדם הראשון? קרא שמות. לקרוא שמות זה להתעסק עם מה? עם מהויות, עם זהויות. בואו נוסיף 41 נקודה זה ל-1948 ועוד 41 שנה, אנחנו מגיעים ל-1990. בסדר? פלוס מינוס. מה קרה ב-1990 שקראו לקריאת שמות? קראו שלושה דברים. דבר ראשון, מתחילה עלייה מרוסיה, סוגיית מיהו יהודי. הזהות היא עכשיו בוערת, גיור וכל זה. דבר שני, מתחילים ועידת מדריד. יצחק שמיר נוסע לוועידת מדריד, שהיא בעצם הפרומו להסכמי אוסלו, ברור למי שייך את הארץ. ודבר שלישי, ואל תצחקו, קם ערוץ 2, שזה הבירור התרבותי, מה התרבות שלנו. שלושת הבירורים האלו, ערוץ 2 זה ההתחלה של כל הטירוף שאתם רואים היום, כן, כל הזה. זה קורה בשעה השישית. זה זמן של דין, של מה, של רחמים, אומר לך, רבנו חיים ויטל בעץ חיים, כל השעות האלו הן שעות של רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. ממתי הקדוש ברוך הוא עובר ליישב על כיסא רחמים? מסוף השעה החמישית, תחילת השעה השישית, כן, בעצם... ABR, זה סוף השעה החמישית, מתחילת השעה השישית הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים. כלומר, כל מה שאתם רואים כאן עכשיו, כמו שאנחנו רואים, אני איתכם רואה, כל מה שאנחנו רואים כאן במדינת ישראל, הכל רחמך רבים השם, הכל רחמים מרובים של הקדוש ברוך הוא. מישהו יכול לראות את זה? כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו? כמה גם מהטעויות שלנו מוליד ישועות? כמה מה... הכל מלא רחמים, הכל מלא שפע, אין דבר כזה, אין אח ורע בעולם למדינה שקיימת 74 שנים ונלחמה איזה 10 או 12 מלחמות ותוך כדי קלטה מיליוני עולים וכל זה והגיע להישגים שהגענו היום. אין לזה אח ורע, הכל ברחמים מרובים, הכל בחמלה, הכל בחסד, השתבח שמו. זה מה שהוא אומר כאן, נקרא את זה עוד פעם. אחר העמידה, הוא דורש את זה מתפילת העמידה, עמיאל. אחר העמידה אל מלך יושב על כיסא רחמים, אני מתלהב, תסלחו לי, אבל אני מתלהב, אני לא יכול להישאר אדיש. לא יודע, אני רואה דברים כאלה, הלב שלי פועם. לא יודע מה איתכם. מה? אולי הוא כמוני. אולי צריך להשוות את החול אל הכל. לא שאני זה, אבל כן. אתה קורא בלילה זה יפה, כן. רבותיי, תשבו, יש עוד כמה מדינות שקיבלו עצמאות פחות או יותר יחד איתנו. מצרים, מרוקו, עוד, תראה איפה הם, איפה אנחנו. טוב. אחר העמידה אל מלך יושב על כיסא רחמים, כבר כתבנו שהקדושת השבת מתחילה משעה שישית מיום שישי. כלומר, גמר השעה החמישית. והם שבע שעות עד הלילה וכ"ד שעות של יום שבת עצמו, הרי למד א' נגד חסד אל כל היום, והם למד א' שעות. וזה אל מלך יושב על כיסא רחמים, שכל השעות האלו הוא יושב על כיסא רחמים, וזהו יום השישי ויחולו. אגב, אני לא בא להגיד כלום, כן, זה רק כזה, אבל ספציפית, גם מדינת ישראל עצמה קמה ביום שישי, בשעה השישית, כאילו, קמה. מה, 16:00 הייתה הכרזה. ושם זה השקיעה הייתה בשעות. כן, ממש, זה כאילו, היא גם קמה, הוורט הזה היה נכון, החשבון היה נכון גם אם הייתה קמה ביום ראשון וביום שני. בסדר? אבל גם עובדתית היא גם קמה ביום הזה. ואתם יודעים שזה דבר חידוש גדול מאוד, כי זה תשובה מאהבה. זה תשובה גמורה, זה קשור לפרשת השבוע. אפשר להגיד לכם משהו מהפרשה? Yeah. אני אגיד לכם משהו מהפרשה, ואתם לא מאמינים עליי בכלל. בברית בין הבתרים כתוב, ידוע תודה כי גר יהיה זרעך בארץ, לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מסורת חז"ל אומרים שבני ישראל היו במצרים 210 שנים. אבל בתורה כתוב מספר שלישי, מה? 430. כתוב איזה פעמיים, פרשת בו, איך זה מסתדר? היינו ברמב"ן על התורה, באותו פסוק, הוא מביא איזה ארבעה פירושים, מעריך, ובסוף הוא אומר, והפירוש המחובר מהכל, הכי מחובר, זה שהגיע זמן 400 שנה, והם לא רצו לצאת. לא רצו. יש, כן. יש מדרש שאומר שבני אפרים יצאו ממצרים לפני הזמן ונהרגו. הוא אומר, הרמב"ן, הם לא יצאו לפני הזמן, הם יצאו בזמן. הם יצאו בזמן, אבל העם לא בא איתם. והוא אומר, וזה בגלל שהם היו רעים וחטאים להשם מאוד וכו' וכו', היה צריך לדחות את כל הגאולה 30 שנה, להחמיר את הגזרות, שיסבלו, ואז הם רצו לצאת. כך אומר הרמב"ן. ואז בעצם דור שלם פספס. הוא אומר, ואל תתמה עליי, כי זה גם קרה ככה גם במדבר, גם במדבר הם חטפו עוד כנס של 40 שנה. אז מה אומר, מה נגיד, מה יהיה התיקון? התיקון יהיה שכשתהיה לך את ההזדמנות להיות עצמאי וריבון, לא תפספס ולא תתמהמה אפילו בשנייה. מה עשתה מדינת ישראל? מה עשתה מנהלת מועצת העם? הרי המנדט הבריטי הפסיק להתקיים בארץ ישראל בחצות לילה של ליל שבת ה-15 במאי למניינה. יהודים, יהודים, ההתנהלות יהודית הגיונית ומקובלת, זה להגיד, טוב, אז המנדט נגמר בליל שבת, נאכל צ'ונט בשבת, נשיר זמירות, נאכל הרינג עם קוגל בסלולה שלישית, וביום ראשון נכריז על המדינה. נשטרנגן, מה שנקרא, לא צריך להידחף. כן? מה עשו זה? לא, 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 לא. לא יהיה פה שנייה אחת של חציצה בין האפשרות שאנחנו נהיה ריבונים. כאילו, אם אתה, אז יש לך איזה 12 שעות של עין, שאתה לא יודע מי זה. עוד לפני שהבריטים עוזבים, כבר יש פה מדינה.
30 שעות
לפני. בן גוריון. הוא אומר, אנחנו מכריזים עכשיו. הוא אומר, עכשיו. ב-4 אחרי צהריים שלחו הודעה סודית, כל תל אביב הייתה שם. הוא נכנס, קרא את הזה, אני יכול לספר לך את הסיפורי סיפורים. המגילה, הרי אתה יודע שמגילת העצמאות לא הייתה מוכנה בכלל, הם חתמו על בלנקו, והוא קרא מדפים, ואחרי זה כתבו את זה. זה שהגיעו לנוסח מוסכם, הרי זה כל כך לא אופייני, היו צריכים לריב עד היום על הנוסח הזה, והגיעו לנוסח מוסכם. לא היה שולחנות, הלכו, הביאו, מהגורן, מהיקב, אז זה שולחנות, כיסאות. כן, אביאל. מה?
12 במאי,
אני זוכר לשבת, אני טועה, אני זוכר לשבת.
יום שישי 14 במאי.
נו.
יכול
להיות, אני זוכר. אז... לא, חמש נגד, שש נגד, היה חמש וחמש, והיה שישה נגד ארבעה. אז היו 10 חברים. אז אתה מבין, אז זה מה, אמיר, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, זה הכרעה כזאת, זה תיקון! מי שלא מכיר את ההיסטוריה לא יודע! פספסנו אז ב-30 שנה וב-40 שנה, וגם בשבעת ציון פספסו! כי התמהמהו... והנה, מגיע. אז הוא אומר לך, וזה הכל מהזמן הזה מתחיל זמן של רחמים. יום השישי, ולכן גם מדינת ישראל קמה בערב שבת, גם קמה מתוך התחשבות שלא יחילו שבת. רצה לומר מסוף שעה חמישית, היינו מתחילת השעה הראשית, מתחילת קדושת שבת, ובכל יושב כיסא דין. ואצל חומר הוא מתנהג בחסידות. טוב, עכשיו נגיע לספר שלנו. רמזים בספר דניאל. הנה, בפסוק שלפני האחרון בדניאל, כתוב אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. ומה הימים האלה? רש"י פירש שם שנים. מה? חבר'ה, מה, זה לא מסובך למצוא, כן? מצאתם? רמזים בספר דניאל. יופי, תודה. אני חוזר. בפסוק שלפני אחרון בדניאל כתוב, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. מה עם הימים האלה? רש"י פירש שם שנים. אבל טענו שלא ייתכן לפרש שנים, כי הפסוק אומר, אשרי המחכה ויגיע, ומי יכול לחכות 1335 שנה? אז הדברים סתומים. סתום הדברים. וחתום, כן. אבל אם יספור האדם מראש השנה תשנ"ה, שזו השנה שבה נסתיימה השואה, השואה נסתיימה במאי 45. מאי 45. אבל באותה שנה, ראש השנה של אותה שנה ששם בעצם הכל נגזר, אם תספור עד 5 באייר תשנ"ח, ימצא 1335 ימים בדיוק. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה ותהיו, יש לכם? חברים, סליחה, אני מסביר, עוד שנייה. אני מסביר, עוד שנייה אחת. סליחה שלא מספרתי את העמודים, פעם באה אני מספר אותם, מה זה יותר קל. אני חוזר ואומר, עמיאל ואביאל, הגזרות וההחלטות והדינים בשמיים, הכל קורה בראש השנה. מלחמת העולם השנייה מסתיימת במאי 45, ניסן תשנ"ה. כן. אבל כל ההחלטות בשמיים, זה הכל בראש השנה קורה. אם תיקח, כי בראש השנה כל בעולם אומרים לפניו כבני מרון, מי יחיה, מי ימות. אז הוא אומר לך, אם תספור מראש השנה תשנ"ה, 1335 ימים בדיוק, תגיע ל-ה' באייר תש"ח. בום. עכשיו אני שואל אותך, עמיאל, ואת כולם פה, מה הסיכוי שאיזה מישהו עומד ביום שנגמרת מלחמת העולם השנייה, והעם היהודי נמצא אולי בנקודת השפל הגדולה בתולדותיו. מה, ונתפוס את היהודי הזה, נגיד, תגיד, מה אתה אומר? תוך כמה זמן תקום מדינה יהודית בארץ ישראל? הוא הסתכל עליך במבט מבוהל, מוטמע. אמר, תגיד, מה אתה מדבר איתי? אתה היית פה בחמש שנים האחרונות, אתה יודע מה קורה? אולי בעוד 100 שנה, בעוד 100 שנה, שנשתקם וזה, יהיה מה לדבר. בתוך 3 שנים, פחות מ3 שנים, קמה מדינה יהודית בארץ ישראל. אז כאילו, למה צריך להגיד את זה? כי זה נראה דבר לא יאומן. לא, זה לא יאומן. תחזיקו מעמד, עוד קצת, עוד 1300 ימים, תראו מדינה יהודית. ואני חייב לצטט פה, מוריי ורבותיי, את דבריו של ז'בוטינסקי. כן? עכשיו הזכרתי, תיאורים, הזכרתם לי, רציתי לשים אותם בזה שלי כבר. ולא הצלחתי. אני עכשיו אקרא לכם אותם, בסדר? הדברים מפורסמים מאוד. ז'בוטינסקי מגיע לפולין למסע התעוררות בשנת 1938. כן? מה זה? לא, 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 רבותיי, 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 אני מבקש פשוט משמעת ברזל, זה מה שאני מבקש. ולא, מה? אני מדבר איתכם על אליעזר שוסטק. רגע, אבל למה אתם, אין לכם סבלנות היום? מה קרה לכם? חבר'ה, מי שלא לקח רטלין, ייקח את הרטלין, בבקשה. מי שצריך כוס מים.
בסדר.
טוב מאוד. בתשעה באב תפרש צדיק חט, 1938, נאם ז'בוטינסקי בפני יהודי ורשה בפולין את הנאום הבא. מזה 3 שנים אני פונה עליכם יהודי פולין, עטרת יהדות העולם. יהודי פולין הייתה עטרת יהודי העולם, כי היה התיישבות יהודית את פולין לאורך 1,000 שנים. 1,000 שנים, זה לא סתם שבערב מלחמת העולם השנייה יש 3 מיליון יהודים בפולין, מפני שפולין לאורך השנים הייתה נדיבה כלפי היהודים שלה בחוקים. זה מתחיל מהמלך קז'ימי הראשון, שהייתה לו גם מאהבת יהודייה, אסתר, יש הרבה בתי מלון בפולין שקוראים להם אסתר, אסתר קיי או אסתר ליין. כל פנים החוקים היו חוקים, יהודים יכלו לגור בערים, כמו שגרו בוורשה ועוד מקומות, ברוסיה זה לא היה אפשרי, רק גרו מחוץ לערים, והיה אפילו גרף פוטוצקי, עשירים יהודים וכו' וכו'. אז היהודים הגיעו לשם. הרי למה נוסח ספרד זה של יהודי פולין? כי מגורש הספרד שחיפשו לאן לברוח, אז אמרו פולין זה מקום טוב. אז לכן זה עטרת יהודי העולם. בקריאה, אני מזהיר אתכם בלא הפוגה שהקטסטרופה מתקרבת. מי מדבר פה רוסית? גברית פלוסקי? כן, תודה. מה? הקטסטרופה ברוסית זה הביטוי לשואה. איך אומרים שואה ברוסית? קטסטרופה. באנגלית, הולוקוסט. בעברית, שואה. שואה זה מילה מהתנך, מופיעה בצפניה, מופיעה בישעיה. יום שואה ומשואה וכו'. ברוסית קטסטרופה, הוא אומר קטסטרופה. שערותיי הלבינו וזקנתי בשנים אלו כי ליבי שותה דם על שאתם, אחים ואחיות יקרים, אינכם רואים את הרגע שיתחיל תכף לפלוט את אש ההשמדה. הוא מדבר על השמדה. 38, 9 באב, זה בדיוק שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. אני רואה מראה היום, הזמן קצר בו עוד אפשר להינצל. אני יודע, אינכם רואים כי אתם טרודים ובעולים בדאגות היום-יום, פרנוס העניינים וכל זה, הם לא רואים. האזינו לדבריי בשעה 12, שעה 12 זה כאילו הדקה ה-90 שלנו, כן, הזמן האחרון. למען השם, יציל נא כל אחד את נפשו, כל עוד יש זמן לכך, והזמן קצר. ואז הוא אומר עוד משהו, ועוד דבר ברצוני לומר לכם ביום 9 באב זה. אלה שיצליחו למלט את נפשם מהקטסטרופה, ויגיעו לאותו 9 במאי 1945, כן? שנת תש"ה, שם ניסן, לא זוכר את התאריך העברי, יזכו לרגע החגיגי של שמחה יהודית גדולה, לידתה מחדש ותקומתה של מדינה יהודית, אבל מישהו צריך לתת להם כוח, איך נאמין? תחכה 1,335 ימים בדיוק, ותגיע לזה. איני יודע אם אני אזכה לזאת, ז'בוטינסקי לא זכה, הוא נפטר, בארצות הברית, בני כן, אני מאמין בזאת, כשם שאני בטוח שמחר בבוקר שוב תזרח השמש, אני מאמין בכך באמונה שלמה. מה? כן. אחרי זה הוא אומר ב-37 גם, עלינו להושיע מיליונים רבים, אני לא יודע אם השאלה נגעת לקליטת שליש מהגזע היהודי או מחצית, אבל זו שאלה של מיליונים, קליטת העלייה. ככה. קיצור, זה מה שהוא אומר. אז לכן זה כל כך חשוב. טוב, את מה שכתוב כאן לגבי 2300 ונצדה קודש כבר למדנו, יש כאן עוד רמזים נפלאים. אנחנו הכל חותרים לתשח. רבותיי, מהו הפסוק ה-5708 בתורה? הפסוק, בתורה. בתנך גם, אתה מתחיל מבראשית, אתה מגיע, כן, איפה שתעצור. הפסוק התשח בתורה. מה אתה אומר, עמיאל? עשיתי לך את העבודה, הנה הכל כאן. ואמרו כל הגויים, זה הפסוקים, כן, אני קורא לכם את הפסוקים, זה, כן, הכל מתוך זה, זה הכל מתאר בעצם את גלותה של כנסת ישראל מארצה ואת תשובתה. אז בואו נקרא את הפסוקים פרשת ניצבים. ואמרו כל הגויים על מה עשה אדוני ככה לארץ את מחרי האף הגדול הזה, ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם, אשר קראת עמם והוציא אותם מארץ מצרים, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם, ויחר אף אדוני בארץ היא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, והייתי שם אדוני מעל אדנתם באף ובחמר ובכסף גדול, והשליחם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. ואז, רגע, ואז הוא מתחיל, תראו, 1, 2, 3, 4, 5. בעצם, אני מביא לכם, יש כאן, יש כאן, נגיד, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, אם אנחנו הולכים שכל פסוק הוא מייצג שנה, אז זה מתחיל, הפסוקים מתחילים מ-1938. כלומר, כל הפסוקים שקראתי לכם כרגע, מתארים בעצם את זמן השואה. עכשיו אנחנו ב-1944, א', והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, כאילו, הפסוק ה... הברכה והכללה אשר נתתי לפניך והשבועות על אביך בכל הגויים אשר ידיחה אדוני לך שמה. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר נשמע צבך ימתה ובניך בכל לבך וכל נפשך. זה כבר 1940 ו... שש. זה 45, סליחה. ושב אדוני אלוהיך את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך אדוני אלוהיך שמה. מעפילים. אם יהיה נידחך 47 בקצה השמיים משם מקבצך אדוני אלוהיך משם מקחיך. והפסוק התשח בתורה והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת ויטיבך וירבך מאבותיך. זה הפסוק התשח בתורה. זה רמז, זה פצצה. אגב, הפסוק ה... איפה זה? יש גם פסוק שמדבר על זה, על כיבוש ירושלים. צריך לעשות את ההמשך בחשבון. למה זה לא מופיע לי כאן? לא יודע. נמחק לי כנראה, אבל יש גם הפסוק ה-527 גם כאן מדבר על איך שהוא ירושלים. בואו נמשיך. רגע, איפה אני? כן, כן, הנה, סליחה. זה הפסוק הבא. תפכו את הדף. ספר דברים פרק למד א', זה הפסוק התשכז. ועשה אדוני להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי המורי ולארצם אשר ישמיד אותם. סיחון אותיות חוסן. טוב. היו היה רב גדול מאוד בירושלים, שגם היה הרב של פתח תקווה, ושמו בישראל רבי עמרם אבו רביע. אבו רביע, בני משפחתו תרגמו את שם המשפחה לתרגום הכי מוצלח שאי פעם שמעתי לשם משפחה. מה? למה אביבי? רביע בערבית זה אביב. אבו רביע, האבא של האביב. אביבי זה אבי אביב, ממש בדיוק. הוא היה לו דרשות נפלאות מאוד, מכונס בספר נתיבי עם דרשות. נכדו שמע את אחד השיעורים שלי ושלח לי את הספר של הדרשות האלה, ואני רוצה להודות לו מכאן על הספר שהגיע אליי הביתה, והוא בספרייה ואני משתמש בו. נתיבי עם זה נקרא. הנה. אז בואו נראה. בהקשר עם המאורעות הכבירים שהחלו בארצנו באותה שנה, התשכ"ז, מן הראוי להזכיר את הדרוש שנשא הרב עמרם בשנת תשכ"ד פתח תקווה, שבו ציטט דרוש קודם שלו, שנשא בשנת תרע"ו, תרע"ו זה באמצע מלחמת העולם הראשונה, ובו חישב והוכיח באותות כי הגאולה תחול 1900 שנה לאחר החורבן, דהיינו בשנת תשכ"ח, שבה נגיע לעשות נקמה בגויים ולגרש את האויב. ומופלא ממנו הדרוש שנשא הרב עמרם ברוח קודשו בחנוכה תשכ"ז, כלומר כמה חודשים לפני ששת הימים, כחמישה חודשים לפני מלחמת ששת הימים, והאם אחרי לפני שנתבשם, נתבקש לבית עולמו, אותו סיים בדברים האלה. והשם יגמור עמנו עוד לטובה. ונזכה לניצחון מזהיר של חיילי צבא הגנה לישראל בעזרת השם שיגבירם על כל שונאינו ויעטרם בעטרת ניצחון בכל פעולותיהם, בים, ביבשה ובאוויר. וכל ארצנו היהודה לנו ותורתנו הקדושה וירושלים הקדושה, עם העיר העתיקה נכבוש אותה בקרוב ונשוב בקיר את שריד מקדשנו הכותל המערבי, ונזכה כולנו לחזות בנועם השם ובקר בהיכלו בית המקדש, שיבנה בהיכת נר לבני משה משכחך. במהרה בימינו, אמן. יפה. אז זה מה שהוא אומר כאן על זה. ידוע ומפורסם הדברים של השפת אמת, שאומר שיש לנו שלושה חגים דאורייתא, וכנגדם שלושה חגים דרבנן. חג דאורייתא אחד, זהו חג. סטנה שוויה מן פדלק. אחד אחד. חג דאורייתא אחד, זהו חג. שבועות. נכון? מה קרה בשבועות? מתן תורה. כנגדו? פורים. הדור קיבלו על בימי החשברוש. בסדר? חג שני, סוכות. שמונה ימים, שמחה וכו'. כנגדו? חניקה. ואומרים, אומר השפת אמת ועוד, וברור לנו שצריך להיות חג שלישי כנגד פסח, מדרבנן. מה הוא יהיה? הנה, אומר את זה השפת אמת. חנוכה ופורים הם הערות מהרגלים, רק ג' רגלים מפורשים בתורה הם תורה שבכתב. ויש כנגד זה גם כן ג' רגלים מתורה שבעל פה. והם אורות המקבלים כדמיון אור הלבנה שהיא מאור החמה כידוע. וכן על ידי כוחן של בני ישראל בקבלתם היום טוב כראוי, נשאר מכל יום טוב רשימה בכנסת ישראל. ולכן יש רגלים. חנוכה היה מחג סוכות, פורים מחג שבועות, ומחג פסח מקווים אנו להיות עוד. כמו שכתוב, כי מצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. בסדר? יש המון המון השלכות, מי שמכיר את תולדותיה של התנועה הציונית, באותה תקופה הרת גורל, בין כ"ט בנובמבר 1947 לבין ה' באייר 1948, יודע שחלק גדול מהקרבות והשינוי בשדה המערכה קורה באפריל 48, באפריל שזה ניסן. אז מתחילה כל התנועה הציונית לבן גורן מבין שהוא חייב לעבור לו מתקפה אחרת, הוא לא צריך להקים פה מדינה. אז הכל קורה בניסן שמכין את יום העצמאות. ובמקום אחר רמזנו רמז בפסוק, ישרו חג באבותים התקנות המזבח שהם חנוכה ופורים, שהקרנות אינם גוף המזבח אלא רק הערות מבחינת חנוכה ופורים. וידוע הרמז המפורסם של האטבש, כי סדר ימי הפסח באטבש רומז לכל החגים. כן? כלומר, אתם מכירים? ביום בשבוע שיחול א' פסח, יחול תף. מה זה תף? תשע באב. ביום בשבוע שיחול ב' פסח, יחול שין, שבועות. ביום שיחול ג' יחול ר', ראש השנה. ביום שיחול ד' יחול קוף, קריאת התורה, שמחת תורה. ביום שיחול ה' יחול צדיק, צום, צום כיפור. ביום שיחול ו' יהיה פי פורים. ביום של ז' צריך להיות עין. ואין. אנחנו יודעים, זין עין, ואתה נגדלה שביום שבו יחול שביעי של פסח, בו יחול תמיד העצמאות, אי באייר, ובו יחול גם ט"ו באב, חג הכניסה המקורי לארץ ישראל. למה ט"ו באב זה חג הכניסה המקורי לארץ ישראל? כי המרגלים הולכים להביא פירות. חוזרים חזרה מתי? בתשעה באב. אם הכל קשורה, עם ישראל אוכלים את הפירות, נהנים ממתיקות, הם לא אכלו פירות מתוקים כל מצרים. עושים חג שבעה ימים, כמו כל דבר, בשורה טובה, תעשה חג שבעה ימים. מתשעה באב, שבעה ימים זה ט"ו באב, בט"ו באב יחסים לארץ ישראל. אז זה גם כן אותו תאריך. והרמז האחרון, שאותו גיליתי השנה, בחמישה מקומות בתורה, בספר, מה? כן, אבל זה בגלל חטא המרגלים. אם לא היה חטא המרגלים, אז היו נכנסים לכתחילה בט"ו באב. בסדר? בארבעה או חמישה מקומות בספר דברים, מופיע פסוק שהסופי תיבות שלו זה הרצל, והוא תמיד בהקשר של הכניסה לארץ. זה אותו פסוק. כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה. אל הארץ אשר אתה, זה סופי תיבות הרצל, אתם רואים, כן? אשר אתה בשם אני רשתה, ונשל גויים רבים מפניך, חיתי הגרגשי המוריח, שבעה גויים. והיה כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשם. זה סופי תיבות הרצל ולא ראשי תיבות, כי הרצל, אמרנו, התנועה הציונית היא עטופה בהרבה מאוד סודות. אני רק, אתה יודע רק... אתה יודע רק רטרואקטיבית, גלעי מיטל המפרע, סופי תיבות, אבל זה סופי תיבות, זה מופיע בתורה בפסוק הזה. לכן, עומס גדול מאוד של רמזים מופלאים על התאריכים שאנחנו חיים בהם. עכשיו, האמת, לא צריך, כאילו, הגאולה היא בניגלי, לא בניסטר, אתה רואה בעיניים. אבל כדי שלא יהיה לנו איזה קושי ואיזה זה, מראים לך מכל כל כך הרבה כיוונים שדוקרים את התאריכים האלו, תח, המלבי, מגרר, רבי חיים ויטל, הגערי, וזה, הכל מכוון לתקופה הזאת לזמן הגאולה, ואני רוצה לסיים את הלימוד שלנו בספר דניאל בכלל בקריאה הגדולה, רבותיי. אני אומר את זה, כן, במיוחד זה נכון תמיד להגיד את זה. יש חטא שחוזר על עצמו לאורך כל התנ"ך, חוזר על עצמו. והחטא הוא שאנשים שחיו בתקופה גדולה בחרו להתנהג בצורה קטנה. זה החטא. אנחנו חיים בתקופה הכי גדולה, לא סתם הספר של הרב קשר נקרא התקופה הגדולה. בואו נהיה אנשים גדולים בתקופה גדולה. בואו נתייחס אל המאורעות בגודל המתאים. אנחנו חיים בתוך התנ"ך, בספר ה-25 המופלא מכולם של התנ"ך. בואו נהיה ראויים להיות, כי כשיקראו אלינו בעוד 1,000 שנים, יגידו, אלה היו אנשים גדולים שחיו בתקופה גדולה, והבינו את הגודל של השעה והגודל של ההזדמנות, ולא פספסו אותה, בעזרת השם, עד נכון היום, אמן ואמן. מה נעשה בשבוע הבא? אני אחשוב, אתם תחשבו, ובעזרת השם נחליט. ברוכים תהיו, סיימנו ספר דניאל, חזק וברוך.